החלום של כל אמא יהודיה סטריאוטיפית הוא ילד או ילדה בתפקיד רופא או מהנדסת. תחשבו על הסינרגיה שמתפרצת כשהם משלבים בין שניהם. המון דברים בשילוב הזה משפרים את הטיפול הרפואי וגם את הבריאות של כל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו מדברים על כך עם יעל דנאי מנוחין, שמובילה מגוון רחב של פרויקטים כאלו בשיתוף בתי חולים.
אפק הטוק, הפודקאסט של מכללת אפק על ההנדסה בתל אביב. מדברים הנדסה.
שלום יעל.
שלום עידו.
ספרי לי על עצמך.
אז שמי יעל דנאי מנוחין, אני מהנדסת ברפואה, נשואה ואימא לשני בנים מקסימים, מתגוררת בתל אביב. למדתי באוניברסיטת תל אביב תואר ראשון בפקולטה למדעים מדויקים, משם המשכתי ללימודי תואר שני בהנדסה ביו-רפואית, לא לפני שביצעתי השלמות נדרשות בפקולטה להנדסת מכונות. לאחר הלימודים בעצם הגעתי לעבוד בבית חולים הדסה עין כרם, במחלקה להנדסה רפואית, שם בעצם נחשפתי למנגנוני עבודה, לצרכים הטכנולוגיים של הצוות הרפואי. התעסקתי בהחזקה שוטפת של ציוד רפואי בבית החולים, בהצטיידות של המחלקות הקליניות בציוד רפואי וטכנולוגיות רפואיות, בהתקנה, בהדרכת הצוות המטפל, ובנוסף, מה שהכי אהבתי, עסקתי במתן שירותי הנדסה למיזמים חיצוניים ולרופאים חוקרים בבית החולים שרצו לערוך ניסויים קליניים, להראות הוכחת התכנות, לקדם פיתוחים טכנולוגיים, וזה היה מרתק.
התפקיד הזה הוא יותר דומה ל-CTO או ללוגיסטיקה?
זה תפקיד בעצם שמשלב גם הרבה לוגיסטיקה, גם בעצם לפקח על מערך של מכשירים בבית החולים, וגם זה היה תפעולי, זאת אומרת, ממש מכונת אק"ג מתקלקלת, לרוץ למחלקה ולנסות לתקן,
ואם לא לדאוג... זאת אומרת, את בעצמך מגיעה עם הציוד ומתקנת.
אני בעצמי, עם המברג והמכשור, כן. כן,
אז
כן.
צריך ללמוד הרבה מכשירים רפואיים שונים.
אז נכון.
הם מגיעים עם ספרים כאלה של איך זה בנוי. זה...
נכון, נכון. אז בעצם כל טכנולוגיה רפואית שבית החולים רוכש, באה תמיד עם הדרכה, או הדרכה כתובה, או הדרכה פרונטלית, והכשרה של אנשי בית החולים כיצד לתפעל את המכשיר ולתחזק אותו באופן שוטף.
כשאנשים רואים אישה הולכת עם ציוד כזה, זה נראה להם מוזר, זה, הם רגילים שגברים הם האנשי תיקונים, הם הטכנאים, והם רואים אותך עם המברגים שם, היו תגובות
בוודאי,
משונות?
בוודאי.
גם מהצוות?
הצוות קיבל אותי, עם הזמן הוא הכיר את היכולות שלי והתייחס אליי כמו לכולם.
זה משהו שרואים הרבה היום בבתי חולים?
אני חושבת שיותר ויותר, יש הרבה יותר נשים בתפקידים טכנולוגיים, וזה כבר הרבה פחות מעלה גבה כמו שזה אלה גבה בזמנים בהם אני הייתי.
וב-2010 התחלת לעבוד באפקה.
נכון, כבר למעשה כמעט 12 שנים אני עובדת באפקה, שם בעצם אני מתפקדת תחת שני כובעים, הראשון זה התפקיד האקדמי, אני מלמדת קורסי סטודנטים, ובנוסף אני פרויקטורית בית הספר להנדסה רפואית.
אז קודם כל, מה זה פרויקטורית?
אז בעצם כל שנה אנחנו מריצים במכללה סדר גודל של 400 פרויקטי גמר של כל בתי הספר, יש לנו 5 בתי ספר לתואר ראשון.
מכונות, חשמל,
מכונות, חשמל, תעשייה וניהול, תוכנה והנדסה רפואית. כשבשנה הרביעית הסטודנטים בעצם צריכים לבצע פרויקט גמר הנדסי, כעקורת סיום בעצם של הלימודים שלהם בהנדסה. הפרויקט הזה זה בעצם איזושהי סימולציה של עבודת מהנדס בתעשייה, וזה משמש להם אחר כך כרטיס ביקור נהדר, כשהם באים לפנות למעסיקים פוטנציאליים, כי למעשה זה הניסיון התעסוקתי כמעט היחידי שיש להם בשלב הזה.
הם כבר עבדו עם מישהו מהתעשייה, הם מלווים בחברה או באדם חיצוני שעובד איתם על הפרויקט.
כן, באפקה פועלת יחידה מיוחדת שמטפלת בפרויקטי גמר, מחלקת פרויקטי גמר, כשלכל בית ספר במכללה יש פרויקטור שממונה על פרויקטי הגמר בתחום שלו. כל סטודנט או סטודנטים שמבצעים פרויקט גמר, אנחנו מצמידים להם מנחה מקצועי מסגל המכללה, או מהנדסים עם ידע מתאים בתחום, והם בעצם מלווים את הסטודנט לכל אורך התהליך הזה. בנוסף לזה, כמובן שכל אנשי הסגל האקדמי תמיד שמחים לענות ולסייע בכל בעיה שקשורה לפרויקט הגמר. יש לנו מגוון מעבדות שעומדות לרשות הסטודנטים, יש לנו מגוון מכשור מאוד רחב שמאפשר להם לבצע את הפרויקטים, יש לנו בתי מלאכה בהם עוזרים להם בשלבי הייצור, יש לנו ספרייה מגוונת.
הפרויקטים האלה הם פרויקטים אמיתיים שאחר כך יעשה בהם שימוש?
חלק מהפרויקטים הם פרויקטים שבאים מתוך צרכים אמיתיים שמגיעים אלינו, אם זה מהתעשייה, עם מרכזים רפואיים, צהל, משרד הביטחון, ועוד ועוד גורמים, אפילו יזמים פרטיים, ולפעמים גם הסטודנטים באים רעיונות של עצמם. תוצר הפרויקט בדרך כלל זה איזושהי בדיקת התכנות ליכולת של הפרויקט. זה תלוי כמובן במרכבות תוצר הפרויקט, אבל הרבה פעמים כן, אנחנו לוקחים את זה הלאה וממשיכים בפיתוח ומיישמים את התוצרים למעשה.
זאת אומרת שפרויקט כזה יכול להפוך לסטארט-אפ.
יש הרבה פוטנציאל לסטארט-אפ. מכללת אפקה הקימה מרכז יזמות במכללה שמאפשר לסטודנטים וליזמים חיצוניים בעצם לנצל את אותו קניין רוחני שהם מביאים איתם ולנסות לקחת את זה לשלב המעשי יותר. כמובן ליווי מלא בכל התהליך הזה שנקרא יזמות ויציאה לשוק.
יש שיתופי פעולה בין בתי הספר השונים להנדסה אצלכם?
כן, אז בעצם אחד הדברים שמייחדים אותנו כמכללה להנדסה בלבד, זה שאנחנו צוות אקדמי לא גדול, עובדים הרבה יחד, והרבה פעמים שמגיעים אלינו עם איזשהו צורך מאוד מורכב, שמצריך גם ידע בחשמל, וגם ידע במכונות, וגם קצת ידע קליני, וידע בתוכנה, אז אנחנו בעצם משלבים סטודנטים מבתי הספר השונים, ויוצרים בעצם פרויקטים מולטי-דיסציפלינריים, רב-תחומיים, והפרויקטים האלה מאפשרים שני דברים, קודם כל הם מאפשרים לנו להגיע לתוצרים מורכבים ומרשימים ואיכותיים, ודבר שני, זה חלק מהאסטרטגיה שלנו להכשיר את המהנדסים שלנו לעבוד עבודת צוות, כמו שהם יפגשו בתעשייה.
את הפרויקטורית של בית הספר להנדסה רפואית.
נכון.
בזכות הניסיון שלך. מה הבאת משם, מבית החולים לאקדמיה?
בעצם בבית החולים נחשפתי לכל המנגנון של תפעול בית חולים, מה זה מצריך, המכשור, הרכש, ההצטיידות, ההחזקה של ציוד רפואי, ההדרכה של הצוות הרפואי וכן הלאה, ואת הידע הזה הבאתי איתי שאני בעצם מכירה חלק מהצרכים הקליניים שאיתם מתמודדים הצוות הרפואי. ועם זה הגעתי לבית החולים. וגם הבנתי שקיים צורך, קיים צורך אמיתי לרופאים בבית החולים, בעבודה, ברוטיניקה היומיומית שלהם, הרבה פעמים נפגשים עם כל מיני חסרים, או כל מיני צרכים, בעיות טכנולוגיות, שאם רק היה לי, הייתי יכול לשפר את הדיאגנוסטיקה, הייתי יכול לשפר את הטיפול. אבל איכשהו בתוך השגרה, המושא שלהם, הם לא מצליחים בעצם לעצור רגע ולהגיד, היי, רגע, יש פה בעיה, בואו נראה מי יכול לעזור לנו לקחת את זה הלאה.
בבתי חולים יש מרכזי מחקר ופיתוח כאלה?
אז כן, בכל בית חולים יש לו מכון מחקר. המכון המחקר בעצם די מיועד לנצל את ה-IP, את הקניין הרוחני של הצוות הרפואי, צוות הקליני בבית החולים, חוקרים שיש להם הרעיון ורוצים לפתח, אבל אז הם צריכים לעבור דרך מאוד ארוכה ומסורבלת של מנגנונים של בית החולים.
בגלל התקציב, בגלל רגולציה?
לא בגלל התקציב, ובגלל שבעצם המנגנונים שבאים ליישם רעיונות של צוות רפואי, עובדים לפי תהליך מוסדר וארוך, ולפעמים קצת מייגע.
יש נהלים.
נהלים, לפי נהלים. ואנחנו באים ומציעים להם, בואו תעשו את זה דרכנו, ואם נראה שיש פה איזשהו פוטנציאל עסקי, נשתף את בית החולים ונלך ונפתח.
אז את מביאה את הניסיון, הקשרים והידע, מה צריך בבתי חולים, ואת ההבנה שסטודנטים צריכים להתנסות, או עדיף שהם יתנסו, באתגרים של העולם האמיתי, וללא באתגרים שהומצאו לצורך הפרויקט, ואז בעצם את מחברת בין שני העולמות האלה.
נכון, בעצם אני למעשה כבר 12 שנים מרכזת פרויקטי גמר של הנדסה רפואית, ובעצם נוכחתי לדעת שכשסטודנטים באים עם רעיון, עם צורך אמיתי מהשטח, והם רואים שיש לו אפילו פוטנציאל שיווקי, הם באים עם איזושהי אש בעיניים, עם איזושהי מוטיבציה שאני לא רואה לפעמים בפרויקטים אחרים. ולכן אחד האתגרים ששמתי לעצמי, זה לקשר כמה שיותר בין צרכים אמיתיים בשטח, לבין היכולות של הסטודנטים שלנו למצוא פתרונות הנדסיים איכותיים. מאוד מאוד חשוב לי שהסטודנטים ירגישו שהם חלק ממשהו גדול יותר, שהתוצר שלהם בעצם יש לו איזושהי המשכיות, שהוא משנה משהו, שהוא עוזר למישהו.
אז את מחברת את הסטודנטים עם בתי החולים בעצם?
אז אני מחברת את הסטודנטים עם בתי חולים. בבתי חולים הוקמו בשנים האחרונות מרכזי חדשנות, שמאוד מאוד היו רוצים לפתח שיתופי פעולה עם התעשייה על מנת לקדם פיתוחים טכנולוגיים חדשניים, והנה אני באה ואני אומרת להם, חבר'ה, יש לי פה סטודנטים להנדסה מוכשרים עם ידע רב שהם אגרו, הם צריכים במסגרת הלימודים שלהם לבצע פרויקט גמר שיכשיר אותם להיות מהנדסים טובים יותר, בואו תשתפו בצרכים שלכם ואנחנו ננסה לתת לכם מענה טכנולוגי. כמובן שמרכזי החדשנות בבתי חולים מאוד מאוד אהבו את הקונספט, כי זה שיתוף פעולה. בפעם הראשונה שיש את הפלטפורמה הזו שמשדכת בין הצרכים הקליניים לבין הפתרונות הטכנולוגיים.
דיברנו עד עכשיו על התיאוריה, אבל בואי נעבור לפרקטיקה. ספרי לי על פרויקטים שעברו תחתייך.
אוקיי, אז במהלך השנים האחרונות אני מבצעת שיתופי פעולה עם הרבה מאוד מרכזים רפואיים, שבשלוש שנים האחרונות בעצם אנחנו מאוד מאוד פיתחנו והעמקנו את שיתופי הפעולה עם המרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. בעצם אנחנו משתפים פעולה עם מרכז החדשנות של בית החולים, עם דוקטור גיא טופז, שהוא פנימאי ומנהל מחלקת קורונה בבית החולים, ואחראי על נושא החדשנות בבית החולים. בשנה האחרונה פנו אליי שלושה סטודנטים, דולב, רוי ונדב, שלושה חברי ילדות מהגן, מרחובות, וכל אחד מהם למד במכללת אפקה תחום הנדסה אחר. אחד למד הנדסת מכונות, אחד שני למד הנדסת חשמל, והשלישי למד הנדסה רפואית. והם באו אליי ואמרו לי, היינו מאוד מאוד רוצים לסיים את התואר שלנו בפרויקט גמר משותף רב תחומי בין שלושת המחלקות. חיפשתי פרויקט שיכול באמת לעשות שימוש בשלושת תחומי ההתמחות האלו, עד שהגיעו אליי ממחלקת טיפול נמרץ בהרדמה בבית חולים מאיר, ואמרו, תראי, יש לנו בעיה רצינית מאוד של הדבקות בבית החולים. אז התחיל כל תקופת הקורונה, שעוד נדבר על זה בהמשך, איך אנחנו מונעים את העברת ההדבקות בין חדרי בית החולים, במיוחד בחדרי בידוד. וחשבנו, ובעצם תכננו להם מערכת לחיטוי גוף מלא. המערכת הזו נראית בעצם כמו תא טלפון ציבורי, כשבפנים יש מערכת אלקטרומכנית שיורדת ועולה ומרססת בטיפות קטנות מאוד את כל הגוף על גבי הבגדים, כולל את הנעליים, ובזמן קצר מאוד הבן אדם יכול לצאת מהתא כשהוא יודע שהוא מחוטא והוא יכול לעבור לחדר אחר מבלי החשש להדביק את אנשי הצוות והחולים.
זה משהו שיכול לשמש גם במקומות אחרים.
למעשה כן, ברגע שאנחנו ניקח את הפיתוח הלאה, אנחנו נוכל גם להשמיש את זה בעצם להמון שימושים אחרים, כגון להעמיד מתקן כזה בכניסה לבנק, להעמיד מתקנים כאלה בכניסה לבתי הספר, ואין לזה סוף.
והבגדים עצמם נשארים בסדר עם כל הריסוס הזה? מרגיש כאילו אנחנו נכנסים למתקן שטיפת מכוניות ולא יוצאים במצב טוב.
אז אתה צודק, נכון, זה היה אחד האתגרים הרציניים שלנו בפרויקט. אז בתור התחלה בעצם השתמשנו בחומר אנטיספטי רגיל שיש בבתי חולים, שמשתמשים בהם בבתי החולים, ואנחנו פשוט מתיזים טיפות מזעריות מאוד, שלא אמורות להשאיר אחר כך את התחושה הדביקה. כמובן שבהמשך הפיתוח אנחנו גם נעשה מחקר עמוק כדי למצוא את החומר התזה המתאים, שגם נותן לנו coverage מוחלט של כל הגוף, וגם לא יוצר תחושה דביקה על הבגדים, ומאפשר לנו להמשיך בלי צורך במקלחת.
היה לכם עוד פרויקט עם בית חולים מאיר, אינטובציה חכמה.
כן, הנושא של אינטובציה חכמה, הוא נושא מאוד בעייתי בפרקטיקה הקלינית, אז בעצם האינטובציה, או בשם העברי שלו צינרור הקנה, זה חלק אינטגרלי משירותי הצלה הרפואיים וניתוחים כירורגיים, הוא מיועד למטופלים טראומטיים או מורדמים שלא יכולים לנשום עצמונית. בתהליך הזה בעצם רוצים ליצור נתיב אוויר פתוח, ואז להחדיר צינור הנשמה לקנה הנשימה. הבעיה היא שהפרוצדורה הזו היא מאוד קשה לביצוע עבור הצוות הרפואי, במיוחד למתמחים, אבל גם לצוות הרפואי הבכיר, מכיוון שאין בעצם תאורה מתאימה להחדרת הגייד פנימה לתוך קנה הנשימה, והרבה פעמים פוצעים את מיתרי הקול כשמחדירים בעצם את הגייד פנימה. זה פרויקט של דרור ודניאל מהנדסה רפואית, והם בעצם לקחו לעצמם מטרה לפתח מכשיר שמטרתו בעצם להכווין את הצינור לתוך קנה הנשימה מבלי לפגוע במיתרי הקול בתהליך הזה. אז איך הם עשו את זה? אז בעצם הם הוסיפו עוד שתי תכונות חשובות לגייד שמוביל את הצינור. קודם כל הם הוסיפו בעצם מערכת אלקטרונית שמאירה בקצה הגייד ומאפשרת ויזואליזציה טובה. ודבר שני, הם הוסיפו מנגנון מכני שמאפשר כיפוף של קצה הגייד עד ל-30 מעלות, ואז מאפשר בעצם לרופא לתמרן את הגייד פנימה לתוך קנה הנשימה עם מינימום פציעה. בעזרת מנגנון הכיפוף המבוקר הזה ושדה הראייה, בעצם אפשר להתגבר על הקשיים במהלך הפרוצדורה ולהשיג תוצאות הרבה יותר טובות בזמן קריטי.
וזה הכל צרכים שהגיעו מבית החולים עצמו.
בהחלט, זה הכל בעצם בעיות שבהם אנשי הצוות נתקלים ביום יום שלהם ומעלים בפנינו.
איך בעצם מגיעים אליכם הצרכים של בתי החולים?
אוקיי, אז בעצם שיתוף הפעולה המרכזי שלי נעשה מול מרכז החדשנות בבית החולים, בראשו של דוקטור גיא טופז. כל שנה בעצם דוקטור טופז מפיץ איזשהו קול קורא לצוות הרפואי, ומציע להם, בואו, יש לכם בעיה, נתקלתם באיזשהו חסר במחלקה שלכם, איזשהו חסר דיאגנוסטי וחסר טיפולי וכדומה, בואו תעלו את זה על הדף, תגישו לי תופס הצעת פרויקט מאוד מאוד מתומצתת של עמוד אחד, ואני מעביר את זה למכללת אפקה, שם יש הרבה מאוד סטודנטים להנדסה שצמאים לחפש פתרונות לאותן בעיות. ואז באמת אנחנו אוספים את כל ההצעות שהרופאים והצוות הקליני מעלים בפנינו. דרך אגב, זה לא בהכרח רק הרופאים, זה יכול להיות גם אנשי המנהלה. לכל בית ספר יש פרויקטור, אנחנו יושבים עם הפרויקטורים ומסננים את הפרויקטים שאנחנו מסוגלים בלוחות זמנים של שנה,
ובתקציבים
של סטודנטים. בעצם, אם זה אתגרים שאנחנו יכולים לעמוד בהם ולהתחייב בוודאות טובה שאנחנו נוכל לספק תוצר טוב. את הפרויקטים האלה אנחנו לוקחים ומצוותים להם צוותי פרויקטים שכוללים בעצם סטודנטים של מנחים מקצועיים או מסגל האקדמי או מהתעשייה שאנחנו מגייסים. צוות בעצם כולל את האיש הקליני, את יזם הרעיון מבית החולים, הסטודנטים שלנו כמובן, לרוב זוג, לפעמים גם שלשות ויותר, ומנחה פרויקטים, מנחה מקצועי מטעם סגל המכללה או מטעם התעשייה.
עכשיו, ההמצאות האלה, הפיתוחים האלה, הפרויקטים האלה, נכנסים לשימוש בבתי החולים? מיד בתום הפרויקט עם ההגשה?
אז למעשה, המטרה שלנו בפרויקטי גמר, מכיוון שאנחנו מוגבלים גם בלוחות זמנים וגם בתקציבים, המטרה שלנו לייצר איזשהו proof of concept, הוכחת התכנות ראשונית למערכת שאנחנו מפתחים. ה-proof of concept יכול להיות אף טיפוס עובד, הוא יכול להיות חבילת תוכנה עובדת, הוא יכול להיות דברים שהם ברמת מוכנות מאוד מאוד גבוהה להכנסה לתפעול. אבל בסוף כל שנה אנחנו מציגים את התוצרים הנבחרים שיצרנו, ומעבירים בעצם לבית החולים את האפשרות לבחור את הפרויקטים שהם רוצים למנף ורוצים להשקיע בהם תקציבים ומחקר, על מנת להביא את זה לנקסט לבל של הפיתוח.
יש באפקה גוף שהמטרה שלו היא למסחר המצאות של סטודנטים ולהכניס כסף גם למכללה עצמה?
כן, אז באפקה יש גוף שנקרא אפקה יישומים. הגוף הזה בעצם בתוכו יושב מרכז היזמות של המכללה, ובעצם הגופים האלה נועדו לרכז את הקניין הרוחני הרב שנצבר אצלנו בתוך המכללה, גם של סטודנטים וגם של אנשי סגל, ולדעת לקחת את זה לנקסט לבל ולמסחר את זה. גם לבית החולים יש גוף מסחרי, לבית החולים מאיר ששייך לקופת חולים כללית, אנחנו מדברים על מור יישומים, וכמובן שמרפיני יוסף ממור יישומים נמצא בשיתוף מעולה מלא מול מר אלון ברנע, סגן נשיא מכללת אפקה, ויש שיתופי פעולה מלאים, וכאשר אנחנו מגיעים לתוצר פרויקט שבאמת הוא בעל פוטנציאל שיווקי, נראה לעין, אז אנחנו שני הגופים האלה לוקחים ביחד, מתחלקים חצי-חצי בקניין רוחני, והולכים עם זה הלאה.
והתלמידים והסטודנטים עצמם, מה הם מקבלים?
אז גם לסטודנטים אנחנו משרינים אחוז מסוים של זכויות, כמובן שזה תלוי אם זה פרויקט שהוא רעיון של הסטודנט, או רעיון של איש צוות רפואי, או רעיון של המנחה לפעמים. אז כמובן שיש לנו נהלים של חלוקת זכויות בין אנשי צוות הפרויקט, והכל בהתאם למי יזם את הרעיון, אבל לרוב אנחנו מתחלקים חצי בחצי.
דיברת קודם על הקורונה, האם המגפה הזאת נתנה דחיפה לתחום שלכם? זה נשמע כמו משהו ש... צריך למצוא לו פתרונות כל הזמן ומהר.
כן, בהחלט. כשהתחילה הקורונה הייתה מין אווירת חרדה כללית כזאת מהתוקף האכזר הזה שמאיים להשבית את מערכת הבריאות ולהרוג אלפים, וכולנו היינו נורא בהיסטריה ושמענו הרבה באמצעי התקשורת על פחד ממחסור במכונות הנשמה ומה יהיה, והרבה מאוד אנשים טכנולוגיים, מהנדסים וחובבי טכנולוגיה, כל מיני מייקרים למיניהם, חלק מהם גייסו וחלק מהם התנדבו, וכולם הפעילו באמת את מרכז הכישורים שלהם ויצירתיות, והצליחו לייצר פתרונות מעשיים, קלים, פשוטים וזולים בזמן אפסי. למשל, אני אתן לך כל מיני דוגמאות. בחדרי בתי חולים פיתחו טכנולוגיה חדשה שמאפשרת לשנות את כיווני זרימת האוויר בצינורות העברור בבתי חולים, בעזרת שסתומים חד-כיווניים, ולאפשר בעצם להפוך עוד חדרי אשפוז לחדרי בידוד לחולי קורונה. או למשל, שמענו על המקרה המצער שהיה באחד מבתי החולים בארץ, על מכונת הנשמה שהתנתקה, ובגלל הסביבה הקלינית העמוסה והרועשת, בעצם אף אחד לא שם לב שהמכונה התנתקה, ולצערי החולה מת. אז פיתחנו מערכת שמנטרת את כל מכונות ההנשמה.
זה די מדהים שזה לא היה קיים.
זה לא היה, לא נזקקנו לזה. זאת אומרת, כמה מונשמים בדרך כלל אתה מנשים במחלקה בבית החולים במקביל. ופעם ראשונה, באמת, נאלצנו להתמודד עם אתגרים חדשים. למשל, דברים פשוטים, כמו רופא שרוצה להקשיב לפעולות נשימה בעזרת סטטוסקופ. לא כל כך מעוניין לקרב את הפנים שלו לחולה סטטוסקופ. אז גייסנו סטודנטים ואמרנו להם, קחו סטטוסקופים מבית החולים, תבנו עליהם מיקרופון ורמקול, תייצרו לנו סטטוסקופ אלחוטי, שיהיה אפשר מחדר הבקרה, המטופל יוכל להניח לעצמו את הסטטוסקופ על החזה או על הריאות, והרופא לא יצטרך להימצא בקרבה פיזית כל כך גדולה ולסכן את עצמו. תראה, כל התחום של הנדסה הרפואית הוא תחום בעצם די חדש, הוא מתפתח סך הכל ב-30 ומשהו שנה האחרונות.
אבל מכשור רפואי היה מאות שנים, אם לא יותר, אולי אלפי שנים אפילו.
נכון, אז מכשור רפואי, שואלים אותי, אז מה בעצם היה לפני שהייתה הנדסה רפואי, מי פיתח את כל
כאילו מישהו המציא את הסטטוסקופ והוא לא למד באפקה.
נכון, באמת, מהנדסים חובבים רפואה, בעצם הם אלה שפיתחו את כל הפיתוחים הטכנולוגיים האלה, אבל כדי לפתח פיתוח טכנולוגי רפואי, היה צורך ביד הרב תחומי, ולכן מהנדס חשמל ומהנדס אלקטרוניקה ומהנדס תוכנה חברו יחד, ועבדו יחד בשיתוף פעולה ובצוות על מנת לפתח, אבל לא היה להם באמת את השיח, לא היה להם את הטרמינולוגיה הרפואית שנדרשת על מנת להבין את הצרכים הקליניים ואת הסביבה הקלינית שבהם הטכנולוגיה צריכה לעבוד.
לסיכום, מה היעד שלך, איך את רואה אותו כפרויקטורית בית הספר להנדסה רפואית?
כפרויקטורית להנדסה רפואית, היעד שלי בעצם להוציא בוגרים שהם מהנדסים טובים, בוגרים שמכירים את השטח, בוגרים שיודעים לעבוד עבודת צוות, עבודה עצמאית, לחשוב בצורה עצמאית ויצירתית בדרך לפתרונות. בעצם הרוב הגדול של הבוגרים שלנו השתלבו מהר מאוד בתעשיית המדיקל דיווייס, במרכזים רפואיים, ואני שמחה לציין שעוד ועוד קרנות השקעות מפנות זרקור לתחום, מעוניינות להשקיע בתחום הזה. זה תחום שהולך וגדל. אני אספר לך שבעתיד למשל, אם אתה מנסה לחשוב איך ייראה חדר ניתוח עתידני, אז אני כשאני עוצמת עיניים, אני לא רואה בחדר ניתוח אף רופא, אני רואה מכשור ומנותח. כל הניתוח בעצם, כל הדיאגנוסטיקה, כל הטיפול המאוד מאוד מדויק.
סטאר טרק.
הכל יעשה בידי רובוטים, אוקיי? והמנתח יוכל לשבת בחדר בקרה מרוחק, ולתן חיות לרובוטים, וגם זה לא בטוח שהרובוטים ישמחו לקבל. ואני בטוחה שתוצאות הניתוח הרובוטי יהיו מוצלחים לא פחות.
יעל דנאי מנוחין, פרויקטורית הנדסה רפואית באפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, תודה רבה לך.
תודה רבה.